שוב ביקר שלנו בספר שבורות השם נטע מהר"ל מפראג. בעמוד עין ג' בעמודה הימנית על וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבלים וכל עבודה בשדה כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרק. אמר רבה בתחילה בחומר ובלבלים ולבסוף בכל עבודה בשדה, את כל העבודה. זאת אומרת שזה היה הדרגתי. בהתחלה אמרו רק סוג מסוים של משפחה, אחר כך אמרו להם כל המלאכות. את כל עבודתם אשר עבדו בהם, אמר רבי שמעון בר יוחאי. נחמני אמר רבי יונתן, מלמד שהיו מחליפים מלאכת אנשים לנשים, ומלאכת נשים לאנשים. עד כאן דברי המדרש. מה הבעיה?
אז זה כל כך עבודה מרירה להחליף עבודה בין נשים לגברים. אם אני מחליף חיתולים לבן שלי, זה קצת עבודה פרך.
דבר שאתה לא רגיל בו, יש פה מרירות החיים. נכון? הוא לא אומר פרך. הוא דיבר כאן על המילה את כל עבודתם, אשר עבדו בהם. אתה עושה כאילו שהדרשה נאמרה על המילה בפרך.
אוקיי.
זה לא נכון. המילה בפרך כבר הוסברה לפני כן. כן, אנחנו מדברים על משהו אחר, על המילה את כל עבודתם. זה לא? תראו, כי שלושה מרירות חיים היה להם. האחד, העבודה הקשה בחומר ובלבלים, והוא נגד חיי האדם, כמו שהתבאר. לשעבד אותם בשדה. וזהו עניין בפני עצמו. כי מישהו בביתו, אבל גם שהוא עושה עבודה קשה, ומשהו בביתו נוח לו. ואלו ששעבדו בהם שלא במקום שלהם, הוא דבר שלא מורגל. וזהו מרירות חיים. ואחר כך, הוסיפו עוד יותר לשעבד במפרך, דבר קשה שלישי, להחליף מלאכת אנשים לנשים. כלומר, זה שלושה סוגים, כמו שאתה רואה, בניגוד למה שאתה אמרת. בסדר?
לא, שלושה דברים.
כן. אז כן, יש עצם העבודה של חומר ובלבלים, זה שגם הייתה מחוץ למקום, וגם שהייתה החלפה מן המורגל. כל הנזכרים בכתוב, כולם הם דברים שאינם ראויים לאדם והם נגד טבעו, ולפיכך נקרא מרירות. מרירות זה, כאילו בעברית, היינו קוראים לזה חוסר סיפוק. כשאדם מרגיש שאין התאמה במה שהוא עושה לבין טבעו. ומפני זה הוא צריך, אגב, יש, אם זה מעניין, מישהו שמע בחדר האינטרנט, המסך מהרבה ולא עושה כלום. כן.
לעניות דעתי, הרבה מאוד אנשים עובדים בעבודה שהם לא מרוצים.
הרבה מאוד אנשים עובדים בעבודה שאינם מרוצים. זאת האמת. זאת אומרת שהרבה אנשים מרים, יש להם חיים מרים, הם מרירים על העולם. נכון. מה הבעיה בזה?
זה שיהיה רצון לא משנה. כאילו זה טבע, אז מה השונים? זה גם פה אותו דבר, גם פה, גם המציאות של היום פה.
גם המציאות של היום זה כך. כן, הרי פעם סיפור סוציאליסטי שנכתב בעברית במאה ה-19, עבדים היו לפרעה במצרים, והיום אנו עבדים לכפליים, יהודי ליהודי, יהודה לאפרים. בסדר, אבל... אז זה נכון, אז לא אמרנו שהעבדות נעלמה לחלוטין מן העולם, רק שמה שהיה במצרים זה הרבה יותר קשה, כיוון שזה היה בכפייה בדברים האלה. כן.
מכך אני מבין שלאלה ולאלה קשה הרבה יותר כל נושא הקמת המדינה שבן אדם הגיע לו לעבודתו האמיתית. ואנשים לא רבים כן מצליחים להגיע לעבודתם האמיתית, כן. על ידי ש...
אני אגיד אפילו יותר מזה. נאמר בתלמוד, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ואל תזדקק לבריאות. התלמוד אומר, אחי, אפשר, עבודה זרה סלקה דעתה, מה באמת עלה בדעתך, שאין מותר לעבוד עבודה זרה, אלא עבודה שהיא זרה לו. כלומר שאדם עובד במקצוע שאיננו מתאים את הכישורים שלו, לא מתאים את החשקים שלו, זה נקרא עבודה שהיא זרה לו. זה יותר טוב מאשר להזדקק לבריאות. נשאלת השאלה, אם זה נכון מה שאומרת הגמרא, אז למה המשפט הראשון היה לעולם יעבוד אדם עבודה זרה? למה יטעו אותנו?
אלא הכוונה היא שהמקצוע שאדם עוסק בו זה גם עבודת השם שלו, זה עבודת השם שלו, ואם הוא עובד במקצוע שלא מתאים לו, זה באמת עבודה זרה. רק שזה עבודה זרה שהתורה היא תירה, והיא עדיפה על עבודה זרה יותר קשה, שזה להזדקק לבריאות. אבל זה בסוף שבר, זה עבודה זרה. כן, מה אתה אומר?
אין ספק, אבל...
כן, אבל שאלתי את היהודי שלי עדך, שגם הוא הגביע את היד. כן, מה אתה רוצה?
אם מישהו לא מכיר את עבודה, יש מרירות בראש, יש פחד או חשש, שהוא לא יכול להתקד, או אולי זה הזדמנות, אולי זה משהו...
לא אמרנו שאין מה להפיק מזה. גם גם מהעבדות במצרים יצא לנו כל מיני דברים חשובים בסוף. הרווחנו מהעבדות במצרים. אבל כן, אתה מדבר שגם בפרט, לפעמים זה שאדם מתמודד עם מציאות שהיא קשה לו, הוא יכול להשתמש בזה לטובה. בסדר, אבל קודם כל זה קשה לו. בסדר? זה כמו שאדם, למשל, אני יודע, נשרף לו הבית, חס וחלילה. בסדר, זה ממש לא נעים. אז בסוף יצא לו מזה משהו שהוא בנה בית יותר טוב וכו'. בסדר, אבל בזמן שזה נשרף, זה קשה. כן.
לעבוד עבודה זרה ניתן כל עוד וזה לא בהפרטה. שזה נכנס להפרטה, זה לא עבודה זרה, אלא זרה לו. ברגע שמפריטים אותך ואין שוויון.
אין שוויון, זה באמת קשה. כן, מה אתה רוצה? חושב שאתה רוצה להגיד משהו. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו נמשיכים בזה. כל הנזכרים בכתוב, כולם הם דברים שאינם ראויים לאדם, והם נגד טבעו, ולפיכך נקרא מרירות. ומפני זה, הוא צריך לרבי יונתן לפרש, אגב, תמסור להם שם באינטרנט, שאני מאוד מעריך את היצירה האומנותית. עכשיו, ומפני זה הוא צריך לרבי יוחנן לפרש פרחה דאחה, שהיו מחליפים מלאכת הנשים לנשים, שיהיו כל השלושה מרירות חיים. וכאשר תשכיל מאוד בחוכמה, תמצא כל דבר מאילו דברים, הם נתלים מדברים גדולים מאוד ועמוקים. רק שאי אפשר לפרש יותר. כן, כלומר, מה שהוא רוצה לומר, אחד הדברים שחשובים מאוד למהר"ל, זה שנבין שהמדרשים זה לא סתם דרשות. אפשר להגיד, זה כאילו תוספת נחמדה, פולקלורית, סיפורית, על הכתוב בתנ"ך. והמהר"ל מאוד לא אוהב את זה. אצלו כל דברי חז"ל יש להם משמעות עצמותית. ולכן הוא אומר, אם תעמיק בחוכמה, תראה שהדברים האלה הם דברים עמוקים מאוד. שלושת הדברים האלה, חומר ולבנים, זה שזה היה בחוץ, וזה שזה היה החלפת מלאכת האנשים בנשים ולהפך. מה אומר שלושה דברים האלה, כן? הוא אומר, אם תעמיק בחוכמה, תראה ששלושת הדברים האלה שמראה, שמנינו, שהם מרירות החיים, זה מכוונים לדברים גדולים מאוד. אני לא יודע, אבל אם הייתי יודע, הייתי מפרט לכם, אבל אני לא יודע, כן.
אבל מפרט את המקומות האלה כמו שהוא כותב, תשכיל וכל...
לא, המהר"ל לא מסביר. כשהוא אומר תשכיל בחוכמה, הוא בדרך כלל מתכוון... האם את זה הוא מסביר במקום אחר? לא נראה לי. בדרך כלל המהר"ל, כשהוא כותב את התשכיל בחוכמה או הדברים האלה עמוקים, הוא מתכוון לומר שהדברים האלה יש להם יסוד בתורת הקבלה. כלומר שזה לא רק דבר חווייתי קיומי, אלא זה מכוון אל סדר העולם. אז אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון כאן, שהוא מדבר על שזה באדם עצמו, ואחר כך שהוא מחוץ למקומו, ואחרי זה החלפת הטבע. הוא מתכוון כנראה לדברים עמוקים, אבל אין לי מושג למה הוא מתכוון. כן.
נמנה שמשהו שמאמרה מראה שלמצרים היה תוכנית מסודרת, איך לשמור את
ה... כן, קודם כל זה שהייתה למצרים תוכנית מסודרת, זה כתוב בתורה עצמה. אמרו, אבל נתחכמה לו. הם חשבו על הדברים.
חשבו על הדברים. מה המטרה שלהם הסופית הייתה בעצם? מה המטרה של כל ה...
מה המטרה של המצרים? רצו למעט את הכוח של ישראל. הכתוב, אבל נתחכמה לו, פן ירבה. נכון? אז רצו שבני ישראל יהיו מעטים. יהיו מעטים. זה שהם ישיכו לעבוד זה דבר, הייתי אומר, משני. כלומר, המטרה הראשונית הייתה למנוע את הריבוי. כדי למנוע את הריבוי, חשבו שהעבודה תעזור לזה. כן.
רציתי לשאול בנוגע לנדמה לי, יש משהו מהחרטומים בנוגע לתפילין? יכול להיות שיש משהו?
יש משהו, ודאי, ודאי, כן.
יש פה קצת תיאורות גם בדברים שפוגעים בחומר ובדברים שפוגעים בצורה.
זאת אומרת שדברים שפוגעים בחומר ובצורה, אז הוא היה אומר את זה. כן, כנראה שהוא לא מתכוון פה לעניינים של חומר וצורה, שזה הלקסיקון הפילוסופי. הוא מתכוון דברים שבתורת הקבלה, רק שבמקרה הזה אין לי מושג למה הוא מתכוון. אולי הוא מתכוון לחסד דין ורחמים. כן, זה יכול להיות שזה הכוונה, זה שהחומר והלבנים זה כנגד החסד, עבודה בשדה כנגד הדין, והחלפת נשים ואנשים זה כנגד הרחמים. יש לי כמה יסודות לחשוב את זה, אבל זה לא נראה לי מספק, כי כאן הוא כותב שאם תעמיק מאוד בחוכמה, אז כנראה שהוא מדבר על משהו קצת יותר עמוק. טוב, אז בעזרת השם נשכיל כולנו מאוד בחוכמה, ואז הדברים הנסתרים פה במערל יפכו להיות גלויים ופרוסים כסמלה. ואחר כך הוסיפו לשעבדם בבניהם, והוא יותר גדול מכל. כי בניהם הוא שנקרא כוחם ואונם יותר עליון ויותר פנימי במה ששלטו בעצמם. מדוע? הבנים זה שייך לנצח. כלומר, זה שאדם חי חיים מרים באופן אישי, בסדר. אבל אם הדורות העתידים לצאת ממנו גם הם סובלים, אז זה פגיעה במשהו הרבה יותר גדול, בקשר האדם עם הדורות, עם הנצח. כן.
הרבה
מאוד חיים
זה
צורק
השמונים
שנה האחרונות, נשים גרם בגלל. נו, אז מה?
לפני זה גם שאיבדו את הבנים שלהם,
או שעכשיו תתחיל? אתה אומר שלפני שהתחיל השעבוד, שעבדו את הבנים.
לא, לפני שהתחילה המרירות.
לפני שהתחילה המרירות, שעבדו את הבנים. כן? לא, מי אמר לך?
איך היה דור המשך?
מה?
זה גדול גני. הרי מה
שנפטרו
כל השבטים,
התחילו לשעבד. מה הפירוש לשעבד בבניהם? תסביר לי מה זה.
אני חושבת שאחד הוא יגד,
והרש לו גם אחר,
והמשיך
לא, זאת לא הכוונה. הכוונה של שעבדו בבניהם זה שאמרו, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וילדכן את העבריות וראיתם על האובניים אם בן הוא ועמיתן אותו ואם בת היא בחיה. זה נקרא ששעבדו בבניהם, וזה היה בשלב מסוים מאוד של השעבוד. בסדר? מה? שהשעבוד פגע בבניהם, זה הכוונה, ביכולת ההולדה. מה? סליחה.
אם פה הוא אומר להם דרגו את הילדים.
נו, ילדים זה בנים. בניהם, ילדיהם זה אותו דבר, בעברית. זאת אומרת, ילדיהם מכוונים בבניהם ולהפר.
הוא אומר להם דרגו את הילדים.
נו, זה נקרא שהשיעבוד, דהיינו הרדיפה, אם תרצה, פוגעת בבניהם. בסדר, אז הוא מתכוון במובן הזה. בסדר? טוב. ודבר זה הוא עניין נפלא מאוד, כי גרעוני הפרי, והוא זרע הפרי, הוא תוך הפרי. הרי הוא יותר פנימי מן הפרי בעצמו. וזהו בעצמו עניין הבנים, שהם יותר פנימיים מן האדם עצמו. והיה, זאת אומרת שעד עכשיו פגעו בחיצוניות, עכשיו בפנימיות. והיה גם כן שלושה גזירות בבנים. תחילה ציווה למילדות להעמיד ביניהם. ואחר כך כל הבן על ילוד היורת השליחו. ואחר כך ויצב לכל עמו כל הבן הילוד היורת השליחו שאף על עמו גזר. כן? שלוש גזרות. קודם כל למילדות, אחרי זה לעברים, ואחרי זה לעמו. וכל גזרות גדולות היו משולשות, כמו וימררו את חייהם, וכן בגזרת הבנים, שלפי שהייתה גזרה גדולה מאוד לשלוט בחייהם ובבנים, היו משלשים אותם כדי לחזקם, כי בשלושה גזרות הגזרה מתחזקת. וכאשר תבין עיקר דבר זה, תמצא, כאילו הגזרות שגזרו במה שהיו שולטים בחייהם, וכן מה ששלטו בבניהם, ראויים בעצמם להיות משולשות, כלל הדבר שהיו שולטים בישראל עד מקום שאפשר להגיע. כן, עד שורש השורשים בעצם, שזה הבנים, שזה היסוד הפנים. כן, בבקשה.
ובואו הגזרה השלישית. להפך, ישראל היו צריכים
לסמוך
בידם של
עם ישראל. אתה אומר, לכאורה גזרה שלישית, איננה גזרה כלל. על ישראל. לפחות לא גדרה על ישראל, הוא צריך לדבר לסמוך. סוף סוף המצרים השתגרו, הורגים את הילדים של עצמם, לפחות יש קצת נקמה, נכון? ככה, נקמה ונחמה. כן, ככה אפשר. שתי תשובות יש לי בדבר. התשובה האחת, הרי זה שפרעו גזר גם על עמו, זה כדי שיהרג מושיען של ישראל. כיוון שאמרו לו חרטומי מצרים שנולד מושיען של ישראל, ואיננו יודעים אם מישראל או אם ממצרים, לכן ציווה להרוג את כל הילדים של אותה השנה, כדי שבטוח יהרג גם מושיען של ישראל. אז כך שהגזרה הזאת נוגעת לישראל. דבר נוסף, יש גם משהו חמור להיות תחת השלטון של משטר לא הגיוני. כלומר, משטר שהורג גם את הבנים של המשעבדים, זה משטר של מטורפים. ובמשטר של מטורפים אין שום היגיון. זה הרבה יותר קשה. למשל, מה שעשה היטלר, שגם השמיד בני עמו. כן, כן. בכלל, כל משטר רודני דיקטטורי, באיזשהו שלב, מתחיל להפעיל את המכונה של הדיכוי באופן שהוא בלתי רציונלי. וזה קשה לחיות תחת משטר כזה. כן. ברור. כלומר, זה מאבד כל יציבות, כל היגיון. כן.
אבל מה העניין בשלשות, כמו בצבא?
אתה שואל, האם עניין של שלשות זה כמו בצבא והחוט המשולש לא במהרה יקרה? אני לא מכיר את החוט המשולש לא במהרה ינתק. טוב, שתיקנת לי, כי אני פשוט התחלתי להתבלבל בזה שלא הכרת את הפסוק. כן, כן, זה משהו כזה. זאת אומרת שדבר שהוא משולש הוא חזק. מדוע הוא חזק? כי הוא מכל צד קשור. כן? יש, כל דבר יש לו שני צדים ואמצע. אז כל צד זה פנייה, יש חולשה בכל צד. אז השלישים יישב ביניהם. לכן הגזרות, כיוון שהן היו גזרות גדולות, היו צריכות להיות משולשות. גם הגזרה של מרירות החיים, וגם הגזרה של הבנים. זה שתי גזרות משולשות. אשר, טוב, יכול להיות ש... לא יודע, הוא אומר שכל הדברים האלה זה מכוון, דברים עמוקים. אפשר לראות את ההתאמה פה לספירות של הקבלה, כן? שמה שפוגע בבנים זה יותר פנימי, זה יסוד הדעת. ואילו ישראל מצד מרירות חייהם זה מצד התפארת. איך תדע? כן. וגם לפני כן, שסתם הייתה עבדות, זה כנגד המלכות. אבל לעשות התאמות עם הספירות זה עוד לא מסביר לנו מה הוא מתכוון. הוא מתכוון למשהו יותר עמוק. אולי בהזדמנות נבין את זה. טוב. אולי המהר"ל מתכוון למה שהרב לימד פעם מספר הזוהר בעלותך, שכל מלאכה הייתה הכשרה ללימוד התורה, למשל חומר, קל וחומר. יכול להיות. כן, אגב, זה לא בזוהר בעלותך, א', בגלל שאין זוהר כזה. הזוהר זהו, אם כבר יש פרשת בהעלותך, אבל עד כמה שאני זוכר, זה בזוהר שמות. שלום כבוד הרב, האם שבט לוי שועבד כשאר העם, ואם לא, למה? שבט לוי לא שועבד כשאר העם, היה שיעבוד כלשהו, אבל לא כמו שאר העם, וזה משום שהם שימשו כמעין אריסטוקרטיה. כן? כלומר, השיעבוד, צריך להבין, זה לא כמו, כמו שאנחנו מבינים בימינו, למשל, שמקרים אנשים למחנות כפייה או מחנות ריכוז, ושם זה כמין בית כלא מורחב. זה הרבה יותר, זה פעל באופן אחר. זה אומה שמשועבדת. בתוך האומה עצמה יש ארגון. והארגון זה הארגון הפנימי של היהודים, של העברים. אז ביניהם יש גם חלק אריסטוקרטי שאותו מכבדים.
ממש גלותה?
משהו כזה, כן.
אומן אנדרי כזה. אז מה היה התפקיד
של
בני לוי
במצרים? מה בני לוי עשו במצרים?
כותבים משה שהסתובב בין הסבלות.
טוב, משה הוא לא גדל איתם, אבל שבט לוי היה כמין מנהיגות רוחנית, ערכית. כן? והמנהיגות הזאת ציפתה, היא זו שכנראה טיפחה את התקווה של, של היציאה ממצרים.
כן. מסכום אולי בהגות ובמורשת יעקב.
אני פשוט לא מבין. מה זה שונה מה שאתה אומר ממה שאני אמרתי? אני לא הבנתי.
כדי להבין.
בסדר. טוב. הרמב״ם כותב שיעקב אבינו מינה את לוי ראש ישיבה. ומה זה ראש ישיבה? מה למדו בישיבה? כנראה שלמדו את המסורות העתיקות של האנושות, של שם ועבר ושל אברהם יצחק ויעקב וכדומה. הרמב״ם גם כותב שעמרם קיבל מצוות נוספות על מצוות האבות ולא פרט. אף אחד ממפרשי הרמב״ם עוד לא מצא את המקור לדברי הרמב״ם, אבל כנראה שיהיה לו מקור. כלומר, הרמב״ם בדרך כלל לא כותב דברים כאלה סתם, אז כנראה שיהיה לו איזה מדרש שבו מופיע עמרם בתור נותן מצוות או מקבל מצוות מהשם. אשר, טוב, אולי מתכוון, יש מדרש שאומר שעמרם גירש הרי. אז אולי מצוות גירושין מומצא על ידי עמרם. אולי. טוב, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. זה השמות של המילדות, נכון? שאחת שפרה ושם השנית פועה. שאלה, איך יכול להיות שתי מילדות ל-60 ריבו מישראל? מה?
אחראיות.
אז יש כאלה שכתבו מה שאתה אומר, שבעצם הם היו ראשי צוותים. היו צוותים רבים של מילדות, והם היו אחראיות, כמו אחות ראשית. כן. אבל האמת היא שמבחינה מתמטית אפשר לעשות חשבון, שאם הדבר הזה קרה בתקופה של, אפשר נגיד, 85-86 שנים לפני יציאת מצרים, אפשר לעשות חשבון שבשלב הזה ישראל לא היו 60 ריבו, הם היו אולי, לא, 10 ריבו, ואפשר לעשות חשבון בילודה רצינית, שבערך יש במשך כל יום משהו כמו 4 לידות, ואז שתי מילדות בהחלט מספיקות, בשביל כל הכמות הגדולה הזאת. 4 לידות ביום, שתי מילדות, זה בסדר. כן? כן, כן, אבל אם עושים חשבון מתמטי, פעם ראיתי מאמר, מישהו שכתב מאמר ומתמטי על הדבר הזה, מה?
זה פול ג'וב.
זה פול ג'וב, בסדר, מה יש להם לעשות? זה המקצוע שלהם. כן? מה?
אין להם חופשת
לידה. חופשת לידה. אז אפשרי, שבשלב ההוא היו רק שתי מילדות עבריות. יכול להיות. כן. רב ושמואל, אגב, יש מחלוקת בין המפרשים, האם הם היו בעצמן עבריות? כן? והיא אומר, מלך מצרים למילדות העבריות. אז יש אפשר להגיד, או שהמילדות הן בעצמן עבריות, או שהן אלה שמילדות את העבריות. והרי היה, זה ההמשך. והיא אומר עליהן, בילדכן את העבריות. משמע שמילדות את כולן. אבל כשאתם מילדות את העבריות, יש גזרה מיוחדת. כן? רוב המפרשים לא הלכו בכיוון הזה, סוברים שהמילדות הן בעצמן עבריות. אבל אפשר למפרש ככה, מי שזה נוח. טוב.
אז זה לא מתאים לעשות להם בתי כהונה.
לא, זה לא מתאים למדרש של בתי כהונה ובתי מלכות. זה לא מתאים, בסדר. מדרשים יכולים לחלוק זה על זה.
מה יוצא לנו מזה שהם לא...
מה יוצא לנו מזה? נפקא מינה לגבי דיני מסירות נפש. הרי כתוב שהם לא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים. לכאורה, הם סיכנו את נפשם בזה. נכון? עכשיו בא ככה, על רציחה אומרים יארג ועל יעבור, נכון? אבל יארג ועל יעבור זה מצוות קידוש השם, נכון? למשל גוי שמצווים עליו או שתעבוד עבודה זרה או שהורגים אותך, מה הוא עושה? עובד עבודה זרה. זאת אומרת, הוא לא מצווה על קידוש השם כמונו. אצלנו, שמי שאומר, או שאתה עובד עבודה זרה או שאני הורג אותך, אז נהרג. בגוי זה לא כך. אותו דבר לגבי גילוי עריות. מה עם שפיכות דמים? אז בזה נחלקו האחרונים. יש כאלה שכתבו שגם השפיכות דמים הוא לא מצווה. כלומר, יהיה מותר לו להרוג את חברו כדי לא להיהרג.
אלא
אני לא רודף לילדים. לא יודע, עובדה שבישראל לא היית אומר את זה. כלומר, בישראל, אם אומרים מישהו או שתהרוג את הילד או שהורגים אותך, אז מצווה להיהרג, לא להרוג את הילד.
נכון? אם אתה לא יוציא את הראש...
זה משהו אחר, אתה מדבר כשהוא מסכן את אמו. אבל אם אומרים לך, תשמע, או שאתה הורג את התינוק הזה, או שאני הורג אותך, לפי ההלכה צריך אתה להיהרג, נכון? זאת אומרת, אבל מה שהם כן בגוי, שיש בזה מחלוקת. יש מחלוקת האם במקרה כזה הוא חייב למצוא את הנפש, או שלא צריך למצוא את הנפש. כן? שזו השלכה עצומה לגבי הדין של הנאצים, ימח שמם וזכרם תפו עליהם, שאמרו שקיבלנו פקודות. כך הם אמרו, נכון? מה אתם רוצים? לא הייתי מקיים את הפקודה, הייתי נהרג. יכולה, מה אתה ענה נגד זה? אז תהרג, אל תעשה נבלה. כן? אז זה בעצם, אם אני אומר, מילדות היו עבריות, ואף על פי כן קיבלו שכר על זה, שהם סיכנו את נפשם כדי לא להרוג, זה הוכחה שבגוי גם כן שייך יהרג ואני אעבור על רציחה. אתה רואה שיש השלכה לזה בהלכה? טוב. פואנר. כן, עכשיו, מה אתה רוצה?
אני רוצה עוד דבר אחר, את הנקודה. הם היו צריכים או להיהרג, סיכון נפשם. הם היו בשלב שהבן עוד לא נולד, הוציא את הראש. עכשיו, היא או הוא? אז זה דין רודף.
אתה אומר שכיוון שהילד עוד לא נולד, אז זה בכלל לא היה דין של... כלומר, זה בכלל לא רציחה משהו. כלומר, כשהם הורגות את הילד, בעצם זה לא רציחה.
כן?
לא לגמרי מדויק, בגלל שלפי הגמרא בבן נוח אנחנו אומרים שגם להרוג בתוך הרחם זה רציחה, הוא נהרג על זה
אחרי 40 יום?
כן, כן, שנאמר שופך דם, האדם באדם דמו יישפך. אז האדם באדם, איזה הוא אדם שהוא בתוך האדם, הווה אומר זה עוברים, אילו עוברים. נעשה לפי זה שבבני נוח הריגת עוברים חייבים על זה מיטה.
ואנחנו?
אנחנו לא. בני ישראל לא נראה, כן, כן, אבל דווקא אם אני אומר שהם גויות, אני אומר שאם הם גויות, אז עד רבה, זה ראיה שבכל זאת יארג ועל יעבור על רציחה, כיוון שמדובר היה אפילו בתור עוברים, כן. טוב. אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. רב ושמואל, אחד אמר, זו אישה, יכול להיות שכן הבדל להלכה, כיוון שדין עוברים נלמד מדרשה, ואילו הריגת אדם חי נאמר במפורש, יכול להיות שיש לזה השלכה לגבי כמה דברים. יש אצלי בכתב יד מאמר על זה, אבל זה לא, זה כאן. טוב, כחלק מהיערות שלי על הספר, איך קוראים לזה? תורת המלך, שכתב הרבה דברים שנדעת צובלתם. אבל אם יכשר העת ויהיה לי זמן וכוח, אז אני גם אפרסם את הדבר. טוב, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפוע. רב ושמואל, אחד אמר זו אישה וביתה, ואחד אמר זו כלה וחמותה. ונראה, לכך לא הזכיר אותם בשמם, לומר אשר שם האחת יוכבד, מפני שלא תמצא שם יוכבד קודם לדת משה. והיינו, שלא תאמר כי נולד משה, כלומר, קודם כל המהר"ל רואים שהוא לוקח כפשוטו את המדרש ששפרה ופורה זה יוכבד ומרים. פשוט לא. למרות שבמדרש עצמו זה לא נאמר, המדרש הזה שמובקן של רב ושמואל לא אומר שמדובר ביוכבד ומרים, אבל כנראה שהמהר"ל מחבר בין שני המדרשים. והיינו, שלא תאמר כי נולד משה מצד עמרם ויוכבד שהם בני אדם פרטיים.
מה?
אחת משתי הדעות סותרת את המדרש הזה, נכון. אבל המדרש, הדעה שאומרת שזה אישה וביתה, זה מתאים למדרש, זה יכול להתאים למדרש.
לא
מה?
הולך לפי הדעה הזאת.
כן, כן, כן. אז הוא אומר, למה באמת לא הוזכרו השמות של ההורים של משה? כתוב, הילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותהר האישה ותלד בן, ותצפנהו שלושה ירחים, וכו'. זאת אומרת, לא מוזכרים השמות. דיברנו על זה כמה פעמים. אז כאן המהר"ל גם כן אומר את זה, שאם היה כתוב, עמרם נשא את יוכבד, אז היינו אומרים, משה זה הבן של עמרם ויוכבד. וזה הרי לא נכון. זה נכון שבאופן טכני, זה דרך עמרם ויוכבד שמשה נולד. אבל הוא הרבה יותר גדול מן האישיות הפרטית הזאת. כי האדם הרי בדרך כלל נתלה בפרטיותו בהוריו. אבל כאן מדובר במי שהפרטיות שלו היא כללית מאוד. לכן הוא מקיף הרבה יותר מאשר עמרם ויוכבד. אי אפשר להגיד על משה שהוא בן עמרם. זה להקטין אותו. כן?
יש סיפור דומה לזה בנצרות, לא?
יש סיפור דומה לזה בנצרות. כן, שאף על פי שיש מישהו שמה שנולד ממישהי, לא אומרים שהוא נולד מן המישהי. כן, ויש לו אבא, ובכל זאת לא רוצים. אז הם לקחו את הרעיון הזה, והפכו אותו לעבודה זרה. נכון. הרבה פעמים רעיונות של התיאולוגיה הנוצרית מקורם ברעיונות שלנו. אלא שהם, בראש האלילי שלהם, הופכים את זה למיתולוגיה. בסדר? דווקא כדי שלא תתאה בזה, בסוף התורה אומרת שבעצם משה נולד מעמרם ויוכבד. אבל מספרים לך את זה אחר כך. קודם כל שתדע שהנשמה של האיש הזה היא נשמה חריגה. זאת אומרת, היא לא שייכת לסדר הרגיל. כיוון שהיא לא שייכת לסדר הרגיל, לא סופר שעמרם הוליד את משה. רק אחר כך.
אתה לומד את זה,
ותיקח מריה, מחות
משה.
כן, כתוב מפורש גם בפרשת אמור, בפרשת פנחס, כן? ושם אשת עמרם, יוכבד בת לוי, אשר ילדה ללוי, במצרים ותלד לעמרם את משה, את אהרון ואת מרים. כן, זה כתוב. אז זה, 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 כמו אנחנו יודעים במפורש, מהו היה סדר הלידה הביולוגי של משה. ויתכן מאוד שזה חשוב שהתורה ציינה את זה, כדי שלא נעשה ממשה אלוה. כן? אבל בראשית הופעתו היה צריך להסתיר את זה, כדי שנבין שמשה הוא מחוץ לסדר, הוא חריג. יש כמה דברים חריגים במשה, למשל אחד הדברים שהרב קוק דן במדבר שור, מדוע כתוב ככה שמשה רצה לזכות לכהונה ומלכות, והקדוש ברוך הוא אמר לו אל תקרב הלום, אתה לא תקבל לא כהונה ולא מלכות. והמדרש מוסיף, ואף על פי כן, זכה לכהונה לעצמו, שבמשך שבעת ימים של המילואים הוא היה מקריב ככהן גדול, ובכל זאת היה מלך, שהרי כתוב, והיה בשורון מלך. אז הרב קוק במדבר שור דן בזה, שאיך יכול להיות מלוכה וכהונה, אבל בלי המשכיות. קצת מוזר, נכון? אז הוא מסביר, מכיוון שמשה היה נשמה חריגה, אז אי אפשר היה שהוא ישייך לרצף ההיסטורי. כלומר, זה שיש שושלת, זה, שייך, זה אומר שאתה שייך לרצף ההיסטורי. ואילו משה הוא מחוץ להיסטוריה. לכן, אף על פי שהוא כהן ומלך, זאת כהונה ומלכות קטועה. קטועות, סליחה. כן. טוב. והיינו, שלא תאמר כי נולד משה, זה קצת מזכיר אולי בתחום אחר, הופעת נשמת האדם. כן? איך הופיעה נשמת האדם במהלך הבריאה? אז אם אנחנו, נגיד, נסתמך על הנתונים של המדע, המקובל בימינו, שיש התפתחות, יש איזו אבולוציה, כן, שמביאה דרך המבות לתולעים, ומן התולעים לטאות, ומן הלטאות ללקוף, ומן הקוף אל הפילוסוף. אז זאת אומרת, יש איזו עלייה, כן, כזאת, אבל נשמת האדם היא מופיעה מחוץ לסדר הזה. כן, איך כתוב? וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. אז עפר מן האדמה, זה בהחלט מתאים למה שאומר לנו המדע. זאת אומרת שהאדם הוא תולדה של התפתחות מן האפר. אבל מלבד זה יש תוכן נוסף. ויפח באפיו נשמת חיים, וזה מחוץ לסדר. אז משהו דומה לזה יש בהופעת נשמת משה. שנשמת משה היא מחוץ לסדר של הנשמות. לכן כתוב בו, ותראה אותו, כי טוב הוא. מה זה טוב הוא? איפה מצאנו שאלוהים ראה שהוא טוב? וירא אלוהים את האור, כי טוב. אמרו חז"ל, כשנולד משה נתמלא הבית כולו אורה. מה פירוש הדבר? שמשה הוא הופעה של האור הראשון. אז אם הוא הופעה של האור הראשון, אז הוא מחוץ לסדר. את מה שנקרא, ותראה אותו כי טוב הוא. לכאורה, כל ילד שנולד הוא טוב ורע. והוא רק טוב היה. אז זה לא רגיל, נכון? זה מה שאומר. מה?
נשמע כמו
שהיא
גלגול
של אדם, אברהם, יצחק, יעקב. לא. ממש לא. כי מה אומר שאני אומר משווה בין אדם סיים את משה לאדם הראשון. יש השוואה בין משה לאדם הראשון, זה כן.
השוואה היא...
אבל אתה הוספת לפרטים שאני לא מסכים איתם. טוב, הלאה. ואם יאמר הכתוב, כי משה נולד מעמרם ויוחבד, בני אדם פרטיים, לא היה משה נבדל מכל אדם, שהרי הוא מתייחס אל אביו במשהו פרטי זה, וכל פרטי הוא חלק. ולפיכך כתוב, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ולא נזכר בלידתו שם אביו בפרט, שלא היה לו התייחסות אל אדם פרטי, זה כלל, רק אל איש מסתם. וזהו מדרגה יותר משאילו היה לו ייחוס אל אדם פרטי שהוא פרטי זה. כן, אחד אומר, אני בן של פלוני שהוא בן של אלמוני וכו'. אז אם אתה כל כך מתגאה בייחוס שלך, סימן שאתה שייך לסוג מסוים של אדם. זה הדרבה, הייחוס באיזשהו מקום מקטין. זה לא שזה לא מעלה, הייחוס זה גם מעלה. אבל הייחוס גם מקטין, כי זה עושה אותך דווקא זה ולא אחר. מה שאין כן, אם אומרים על משה שהוא בן של איש, זה עושה אותו כללי. כן.
אם היה משהו בן של אברהם, אברהם היה, אפשר להגיד, הראש גלות
שלנו. נכון, נו, אז מה?
משהו כללי, אני לא
כללי. יפה. אתה אומר ככה, אם אתה אומר שהוא בן אמרם, הרי אמרם היה כמין ראש גלות, אז זה אומר כמו שאמרם נושא בתפקיד כללי, אף משה בתפקיד כללי. זה נכון, אבל אמרם, מלבד זה שהוא נושא בתפקיד כללי, הוא גם אמרם. ואמרם זה אדם פרטי. וגם להיות ראש גלות זה סוג מסוים של פרטיות, כי אז הוא שייך לשכבה פוליטית, הוא לא שייך לכולם, הוא לא שייך לעבדים למשל. בסופו של דבר, ברגע שאתה מוגדר על פי פונקציה, אתה בפינה מסוימת. אז זה מה שהוא אומר כאן, שאי אפשר היה אם כן להגיד על משה שהוא בן של עמרם, ודווקא קודם לידתו שרצונו לומר שתולדות משה לא בא מכוח אדם פרטי שהוא פרטי זה, שאז היה משה מתייחס לפרטי, ולא היה משה נבדל מכל אדם כי הפרטי הוא חלק, וכאשר היה ייחוס לאביו מצד שהוא איש בלבד, אין לו התייחסות לשום פרטי, וזהו נבדל לשום פרטי זה, והוא נבדל כאשר ראוי למעלת משה. ודבר זה דבר מופלא מאוד, ועוד ידבר לכמן בפרק שאחר זה. כן, אתה רואה פה הוא כן מסכים, למרות שזה דבר מופלא מאוד, לתת לנו הסברים בפרק הבא. כן. יש דבר אחד שהוא הבטיח להסביר על 60 ריבו, לא משהו כזה, שם, שהוא לא הסביר בסוף. אתה זוכר? היה לנו משהו טוב. מה? כן, מה אתה רואה?
המהר"ל איזה 20 שורות אם לא יותר, חוזר פה על אותו עניין.
אתה אומר שהמהר"ל פה חוזר ב-20 שורות, אם לא יותר, על אותו עניין.
מספיק לקרוא פה 5 שורות.
קודם כל אני חולק עליך, זה לא 20 שורות. זה לא 20 שורות. כן, בוא נספור. מאשר שמה אחת? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20. כן, 22 שורות, אבל זה רק אם אתה לוקח את כל המדרש. כן, על כל מה שהוא הסביר. אבל הנושא הזה, איפה אתה רואית שהוא חוזר על עצמו כל כך הרבה?
15 שורות אחרונות.
15 שורות אחרונות. לא, מאיפה? בוא נראה. לא, זו שאלה יפה, כלומר, על הסגנון של המהר"ל בכלל. אתה מבין שהמהר"ל, יש לו סגנון הרצאתי, כאילו שהוא מדבר. ייתכן מאוד שחלקים גדולים של הספרים שלו, זה רשימת שיעורים שהוא אמר בעל פה, ושתלמידיו רשמו. ואחר כך הם העלו את זה על הדפוס. זו עריכה מסוימת. לכן יכול להיות שיש בעיות כאלה. אני רק אומר שבדרך כלל גם כשזה סגנון הרצאתי הוא לא חוזר על עצמו סתם. כן? אפשר לבדוק את זה. בוא נראה. ונראה לך בשורה השלישית. ונראה. לכך לא הזכיר אותם בשמם לומר אשר שם האחת יוכבד מפני שלא תמצא שם יוכבד קודם לידת משה. זה בינתיים עוד לא חזר. והיינו. שלא תאמר כי נולד משה מצד אמרם ויוחבד שהם בני אדם פרטיים. שדבר זה אינו. כי לפי מעלת משה ומדרגתו, שהיה משה נבדל מכל אדם על פני האדמה, כאשר ידוע במדרגת משה, ויאמר הכתוב כי משה נולד מאברהם ויוכבד מיד הפרטים, לא היה משה נבדל מכל אדם. לא. לא, לא. הוא פשוט צריך להשלים את המשפט, כיוון ש... אני אסביר לך משהו. הוא הרי המשיך. הוא אמר, כאשר ידוע במדרגת משה. נכון? ככה הוא אמר. ברגע שהוא אמר את המילים האלה, אז הוא יצא מן המשפט. נכון? אז הוא צריך לחזור אל המשפט. כדי שלא תבין את סוף המשפט, כי מתייחס למאמר המוסגר הזה. תהיתי? אני מנסה לעבוד בשבילך. לפחות נא לי להשתדל. כן, מה? פה כתוב, כאשר ידוע ממדרגת משה. אתה שם לב למילים האלה? עכשיו, המילים האלה, כאשר ידוע ממדרגת משה, זה מאמר מוסגר. נכון? עכשיו, אם הוא היה ממשיך את המשפט איפה שהוא עצר, לא היית יודע למה הוא מתייחס. נכון? לכן הוא צריך לחזור קצת על המשפט, כדי שתבין שהוא ברצף אחד. אתה איתי? בסדר? למשל, אפשר לראות את זה ב... למשל בפרשת וירא. כתוב משה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה ללכת אל פרעה להוציא בני ישראל ממצרים, ומשה אומר אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמע איני פרעה ואני ארע על שפתיים. פתאום הכתוב מפסיק, מתחיל לספר לך את המשפחה של יעקב, ראובן, שמעון, לוי, כל אילן יוחסין של משפחתו של משה, ואחר כך חוזר לנושא. ושוב כתוב, ויאמר השם אל משה, לך אל פרעה, ואז משה עונה, איך שמעיני פרעה ואני ארע על שפתיים. עכשיו, רש"י מסביר שם, כיוון שהפסיק את העניין, חזר לעניין. כי יש לנו אומר, נחזור לענייננו. אז בינתיים זה לא חזרה. בסדר? הלאה. ואם יאמר כתוב, כי משה נולד מאברהם ויוכבד מיד הפרטים, לא היה משה נבדל מכל אדם שהרי הוא מתייחס אל אביו במשהו פרטי זה. וכל פרטי הוא חלק. עכשיו הוא הוסיף לך שהפרטי, מה לא טוב בפרטי? שהוא חלקי. בסדר? ולפיכך כתוב, במקום אמרם, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. שזה הפסוק, שעד עכשיו הוא לא הזכיר את הפסוק. בינתיים הוא לא חזר על עצמו. ולא נזכר בלידתו שם אביו בפרט. אני מדבר עכשיו על הפסוק. שלא היה לו התייחסות את אדם פרטי זה כלל, רק אל איש בסתם. לא, כי הוא מסביר את אותם הדברים שהוא אמר לפני כן בלי הפסוק, עכשיו הוא מסביר אותם על הפסוק.
אז איך אפשר להאמין שמדובר פה על הפסוק?
איך היה אפשר להאמין שהוא מדבר?
לא. מזכיר
איש. בסדר, אבל זה בדיוק העניין, שעכשיו הוא מכניס את זה, הוא קורא איתך את הפסוק. וזה הוא מדריע יותר, משאילו היה לו ייחוס אדם פרטי, שהוא פרטי זה. בסדר, עכשיו, עד עכשיו הוא לא הסביר מה ההבדל בין קודם לידתו לאחר לידתו. נכון? אז אומרת שדווקא קודם לדעתו צריך להקפיד על זה, ודווקא קודם לדעתו שרצונו לומר שתולדות משה לא בא מכוח אדם פרטי שהוא פרטי זה, שאז היה משה מתייחס לפרטי ואולי משה מדל מכל אדם כי הפרטי הוא חלק, וכאשר היה ייחוס להביא מצד שהוא איש בלבד, אין לו התייחסות לשום פרטי, וזהו נבדל כאשר ראו למעלת משה. זאת אומרת, הוא אומר שדבר זה צריך להיות דווקא לפני הלידה, כי מה שחשוב זה לדעת האופן שבו הוא הופיע, שהוא לא משועבד לשום פרטיות. אבל אחרי לדעתו לא אכפת לנו. בסדר?
כל פעם הוא מסיף לך את
זה. נכון, בדיוק. כלומר, הוא רוצה לשבץ לך את הפרט הנוסף בכל הנודע מראש. זה השיטת כתיבה שלו. זה קצת לא רגיל, אנחנו לא רגילים, אבל הוא לא סתם חוזר על עצמו. בסדר? מה? ג'ווה דבר זה, דבר מופלא מאוד, דבר אל כמעט, רק שאחר זה. יש פה שאלה. באיזה מנגנון יודעים החרטומים שנולד מושיען של ישראל? תודה. כתוב ברש"י שהם עשו את זה בהצטגנינות, והיינו אסטרולוגיה. שלום כבוד הרב, אם אומרים ליהודי להרוג גוי או שיהרגו אותו, מה עליו לעשות? זאת שאלה יפה, אני לא יודע למה זה קשור לנושא, כי דיברנו שם על גוי שאסור לו להרוג גוי.
דיברנו על
הנאצים. כן, אבל כן, דיברנו אבל בגוי שאסור לו להרוג. פה הוא שואל שאלות על יהודי שמצווים עליו להרוג. אז זה נושא שלא הזכרנו. אף על פי כן אתה מזכיר אותו, כי הוא מובא בספר תורת המלך. ושם הוא טוען שאם אומרים ליהודי להרוג גוי או שיהרג, מצווה היהודי להרוג את הגוי ולא להיהרג, כן? ואני, והוא בונה את זה על איזה פסקה קצרה בירושלמי שלא הובנה נכון, שהוא לא הובנה נכונה, למרות שבאמת כך הבין הקורבן העדה שם. אבל כבר הוכיח פרופסור שאול ליברמן בספרו הירושלמי המפורש, בתוך השוואה בין המשפט הזה למשפט אחר במסכת עבודה זרה, שהקורבן העדה לא הבין את המשפט הזה נכון. לעניות דעתי, דווקא עד רבה, יהרג היהודי ולא יהרוג, משום אביזה ראיהוד שפיכות דמים, שגם זה כלול, אבל אני צריך בשביל זה להביא את כל הראיות שאספתי בנושא הזה, שכעת אין לי מקום, שאין כעת אני לא זוכר אותם. טוב, יש הסבורים שבמצרים לא היו כלל מילדות נוספות, אלא כל אישה ילדה ללא עזרה, אונקלוס. ויש הסבורים שהיו רק שתי מילדות עבריות, אבל היו הרבה מילדות מצריות, ורק הן הורשו לילד את בנות ישראל. יכול להיות. טוב, נאמר על כל חלקי הבריאה, לאו דווקא על האור. למה כושר המדרש דווקא לאור תודה? כי וירא אלוהים את האור כי טוב, זאת הפעם הראשונה שמוזכרת המילה טוב, כמו שגם בספר שמות, זאת הפעם הראשונה שמוזכרת המילה טוב. לכן קושרים את הראשון בראשון. בוקר טוב, כבוד הרב. יש באחד המדרשים כי יוכבד התגרשה ונישאה לאליצפן בן פרנח, וממנה נולדו אלדד ומידד, ולאחר מכן התגרשה וחזרה לעמרם, שזהו איסור תורה. כיצד ניתן לתרץ זאת על פי דברי המהר"ל כאן? תודה, תומר רדה. טוב, אני לא יודע מה זה קשור לדברי המהר"ל כאן. זה מדרש בפני עצמו שבאמת מעורר שאלה. לפי הדין תורה, משה הוא ממזר, נכון? לפי דין תורה, בסדר, לא הייתה תורה, אבל לפי דין תורה משה לא יכול להיוולד.
כל האנושות ככה שנולדו מהאחים של...
כן, כן, אתה צודק, בסדר, כל האנושות גם. זאת אומרת, לא, אבל זה דבר מאוד מעניין, שאלדד ומידד, שהם האחים של משה בעצם, מהנישואין השניים של יוכבד, הם בעצם מציאותם הם העדות לזה שמשה לא יכול להיוולד. זאת אומרת שהם הצינור להופעת נבואה שהיא חיצונית לנבואתו של משה. ולכן הם ניבאו במחנה לא מכוחו של משה. זה שזה היה לפני מתן תורה, זה פשוט, אז זה היה מותר. טוב. חוץ מזה שאנחנו לא אחראים על כל מדרש כזה, לא יודע מי כתב את המדרש הזה. כן, מה אתה אומר?
לפי מה
שהצלחתי
להבין, שעדיף אדם בלי ייחוס מאשר
עם ייחוס. לא, לא הבנת כלל. אני אחזור על שאלתך. אתה אומר, לפי מה שלמדנו, יוצא שעדיף אדם בלי ייחוס מאשר אדם עם ייחוס. תשובה, לא, הייחוס זאת מעלה. אבל, כיוון, אבל אצל משה יש מעלה עוד למעלה מזה, ולמעלה מייחוס.
רק למשה זה בנפרד?
כן, זה בדיוק העניין. כלומר, יש למטה מייחוס, יש למעלה מייחוס. יש סתם אדם שאין לו ייחוס, זה פחות טוב מאדם שיש לו ייחוס. ויש אדם עוד יותר גדול, כמשה, שהוא למעלה מייחוס. ולכן אצלו ייחוס זה הקטנה. טוב, עד כאן להיום. שלום.